שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא שכונת אבן ישראל. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. שכונת אבן ישראל נמצאת בין הרחובות יפו ואגריפס מתחת לבניין כלל. השכונה נראית כשכונת חצר כמו שנבנתה, אלא שבטבורה הוקם בשנים האחרונות מעין תיאטרון קטן שהחליף גינת משחקים לילדים שקדמה לו. היום המקום משמש בעיקר למעבר, אבל פעם הייתה זו שכונה תוססת. באחד מימי חודש שבט, שנת תרל"ה 1875, התפרסמה מודעה בבתי הכנסת בירושלים שהכותרת שלה הייתה הודעה חשובה מן המיצר למרחביה, וכך נאמר במודעה, ציטוט: תהילה לעליון בוני ירושלים, אחרי עבודה עצומה וקשיים מרובים במשך זמן רב, עלה בידי אחדים מחברתנו לקנות שדה רחבת ידיים על יד דרך יפו. במהלך 15 רגעים משער יפו מערבה בעד חברתנו אבן ישראל, ותקוותנו השקפה כמו שחר בעזר צור ישענו, לגמור מקנת עוד שדה רחב בסמוך לשדה הנל מערבה על גבעה יפי נוף, כל החפץ להיות חבר בקניין נומר, יחידת דיור שלם או חצי נומר, יזדרז להירשם בהקדם בבית ועד כל הכוללים בכל יום שני וחמישי משעה 9 עד 11 אחר הצהריים, וכל הקודם זוכה. סוף ציטוט. על החתום באו בין השאר בנימין סלנט, אריה לב הורוביץ, יוסף ריבלין, כולם מבוני שכונת נחלת שבעה. דרך אגב, השעון שבידם לא היה השעון שבידינו, כי בשעונים שלנו אין שעה 9 או 11 אחר הצהריים. היממה לפי השעונים שלהם החלה בשקיעה, ולא ב-12 בלילה כבשעונים שלנו. כך התחילה הפעילות לבניית שכונת אבן ישראל. שמה של השכונה לקוח מברכת יעקב ליוסף, בה נאמר: ותשב באיתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו, מדי אביר יעקב משם רואה אבן ישראל. יש האומרים שאבן ישראל בגימטריה 53 כמספר יחידות הדיור המתוכננות בשכונה. בספר התקנות לשכונה נאמר: החיג'ה, כלומר הקושן, שטר הקניין, תיכתב על 3 או 5 אנשים שיבחרו מבני החברה בדעות נעלמות, וכל אחד מהם ייתן כתב מקוים מעת בית דין הקונסול שלו, שזהו בשביל החברה אבן ישראל, והכתב יהיה בידי הוועד או ביד מי שיבחר הוועד. סוף ציטוט. מחיר האדמה היה יקר, שכן השכונה נבנתה על הדרך הראשית, ולמעשה לא כל היחידות נמכרו. לפי ספר התקנות, הבנייה הייתה אמורה להסתיים לאחר 7 שנים, כאשר בכל שנה ייבנו לפחות 6 דירות. כל שנה תאריך הגרלה שבה ייקבע מי מבין החברים יקבל את הדירות שיבנו באותה שנה. השכונה נבנתה כשכונת חצר מרובעת, כאשר במרכז לא נבנו בתים, הבתים נבנו מסביב לחצר ושימשו כחומה. לשכונה היו 4 כניסות שננעלו בלילה. 2 כניסות פנו לרחוב יפו ושתי כניסות לרחוב אגריפס. מרכז השכונה שלא נבנה שימש כחצרות לבתים, לבור ביוב ובור מים, לתליית כביסה וכמקום משחק לילדים. לשכונה יש גם בית כנסת קטן שבעבר נכנסו אליו מתוך השכונה, והיום נכנסים מכיוון רחוב אגריפס. על השכונה מספרת איתה ילין שגרה בה כילדה כבת ליחיאל מיכל ולציפורה פינס, מתוך הספר לצאצאי. ציטוט: הכיכר הפנויה אשר שורת הבתים מקיפות אותה מארבעה איבריה הייתה נקייה, מסתרעת לצד הרחוב המרכזי רחוב יפו, ומולה גנים גדולים ובהם נטועים עצים ופרחים. במרכז השכונה היה בור גדול. רוב התושבים לא העזו לגור בדירות גדולות משני חדרים, פרט למספר המשפחות של עמידים כמו משפחת פינס, שהיו להם 4 חדרים. לפני הדירה הייתה חצר קטנה, בחלק ממנה היה מטבח ובחלק מעין פינה מקורה ששימשה חדר אוכל. ברצפת אחד החדרים הייתה דלת שנפתחה אל מרתף ששימש להגירת פחמים, יין, שמן סומסמין וכו', שמשפחות היו מכינות משך השנה. חלק מהמרתפים פנו לרחוב יפו ומשמשים היום חנויות. הכניסה לדירות הייתה מן החצר, כך שטורי הבתים יצרו מבחוץ כעין חומה. סוף ציטוט. שגדלה איתה והתחתנה עם המורה דוד ילין, שוב גרה באבן ישראל, וכך היא מתארת, ציטוט: דירתנו החדשה הייתה בעלת שני חדרים, ולפניהם חצר קטנה. ולמטה, בית כיסא ומטבח קטן בנוי מעץ בתקרת רעפים. בימי הקיץ הלוהטים ובימי הגשמים והקור, היה קשה לי לעבוד בבישול, ברחיצת כלים ובכביסה במקום הצר הזה. הדבר היותר קשה לי בזמן הראשון היה שהייתי צריכה לרדת אל המטבח ולעלות ממנו פעמים רבות ביום בכמה מדרגות רעועות אל דירתנו. שני החדרים היו אחד קטן וממנו נכנסים אל חדר השני גדול ומרווח, שחלונותיו פונים אל דרך יפו. עניין החלונות הנשקפים לדרך יפו נחשב בימים מהם לדבר יקר, כי לכל תושבי ירושלים שימשה דרך יפו מקום תענוג במקום גן ציבורי. בשבתות ובחגים ובבואם של נסיכים היה הרחוב הזה הומה מאלפים אלפים של מטיילים, ערבים, יהודים, כמרים ותיירים מכל האומות. פעם בפעם הייתה עוברת תזמורת צבאית הטורקית והוסיפה נחת רוח ושעשועים לדיירים הגרים בבתים שחלונותיהם נשקפים אל אם הדרך. סוף ציטוט. יעקב יהושע מתאר את השכונה בתקופת המנדט בספרו ילדות ירושלים הישנה, חלק ד'. ציטוט: שכונת אבן ישראל שונה הייתה משאר השכונות. שערי ברזל לא הוקמו בכניסותיה ושימשה מעין קפנדריה לכל מי שרצה לעבור מרחוב יפו לרחוב אגריפס וכן להפך. זו הייתה שכונה מעורבת, משפחות של פועלים, בעלי מלאכה ואלמנות זקנות, בצד סוחרים עמידים, רבנים ועסקני ציבור. כן התגוררו בה סמינריסטים ואליאניסטים, כלומר תלמידי אליאנס. תרבות צרפת ותרבות עבר דרו בכפיפה אחת. בין שאר תושביה היו גם צעירים סלוניקאים, ולצידם חלוצים רוסים לובשים רובשקות. סוף ציטוט. החיים עברו עלינו בחצר הגדולה של השכונה, ניצב בטבורה של החצר, מפנה הייתי פניי לעבר הבית בו התגוררו אחדים מחבריי, וכך היינו משיחים זה עם זה, אני למטה והוא למעלה. ובהגיע השעה לחזור הביתה, די היה בקריאתה היחידה של אמותינו, שבקעה מתוך החלונות הפונים אל החצר, וכבר היינו נושאים רגלינו לרוץ הביתה. תגרים, רוכלים וסוחרים למיניהם עברו דרכה בשעות הערב והבוקר, וחשנו כאילו שותפים עננו לעסקיהם. הם לא שהו זמן רב בשכונה, אלא באו, קראו את קריאותיהם ונעלמו, וכשרצו אחיותינו ואימותינו כי יסרו לבית, היינו רודפים אחריהם דרך ארבע הכניסות של השכונה כדי להחזירם. הכרנום לפי קולותיהם את מוכר הבוזה הגלידה, את הגורג'ים מוכרי הבדים, את הרוכלים או צוחרי הבגדים הבלויים. בקיץ הסתובבו נשים מרוקניות מתושבות העיר העתיקה עם נפות בידיהם, וקראו סווי קוסקוסו, לאמור עושות קוסקוסו, המאכל הלאומי של תושבי מרוקו. אנו ישנו על ידם במרפסות הבתים, שטופות השמש, ועקבנו אחרי מעשיהן. מסתכלים היינו כיצד הן הופכות את הקמח המהול בביצים ובשמן לגרגרים קטנים שירדו דרך חורי ענפה כטיפות שלג לבנות אל תוך הסדין הלבן. סוף ציטוט. בית הכנסת של השכונה נקרא בית צבי על שם התורם, ונבנה לפי שלט ההקדשה לפני 1890. נוסח התפילה כפי שנקבע על ידי התורם הוא נוסח אשכנז, גם כן לפי שלט ההקדשה נוסח הפרושים. בנוסח זה מתפללים בבית צבי עד עצם היום הזה. עד כאן.